דיברנו בפעם, גמרנו בפעם הקודמת לדבר קצת על דיכוטומיות. זאת על תמונה שבה יש לכאורה שתי אפשרויות ואין שלישית, ואיך בכל זאת מצליחים להגיע לאפשרות, כן לאפשרות שלישית. מי שחש לא בנוח עם אף אחת משתי האפשרויות. היום אני רוצה לעסוק בפרדוקסים, אבל לא פרדוקסים כשלעצמם, אלא להשתמש בהם כדי לדבר קצת על על השלמות של ההלכה, על המשמעות, אם בכלל יש שלמות, על מה המשמעות, אם היא כן שלמה או לא שלמה. זה דיון שעושים בלוגיקה, נגיד, מערכות אקסיומטיות, אז מדברים על שלמות של מערכת, עקביות של מערכת. אז במובן הזה, זה לא דיון מתמטי, אבל במובן הזה אני רוצה, במובנים האלה אני רוצה לדבר, כן, בדיוק. אני רוצה לדבר גם על ההלכה, למרות שהיא לא מערכת אקסיומטית באופן הפשוט, אבל זה חלק מהנושא. טוב, קודם כל אני צריך להגדיר קצת את המושג פרדוקס, אז אני אתחיל קודם כל עם הגדרת המושג טענה. משפטים, יש כל מיני סוגים. משפטים שאפשר לשאול שאלה, אפשר לצוות, אפשר משפט שטוען טענה עובדתית. לא כל משפט נשפט במונחים של אמת. עכשיו אני שואל מישהו מה השעה. זה לא משפט אמיתי וזה לא משפט שקרי, אבל זה משפט. משפט ששואל שאלה, זה לא משפט שטוען טענה.
כל משפט שאלה הוא כזה.
מה?
כל משפט שאלה.
כן, נכון. כל משפט שאלה הוא כזה. אותו דבר עם משפט ציווי. משפט שנשפט במונחים של אמת או שקר זה בעצם רק משפט חיווי. זאת משפט שטוען איזושהי טענה. כן, כלשהי. עכשיו, גם כאן אפשר לחלק כמובן בין טענות עובדה לבין טענות אחרות, כן? טענות עובדה, עכשיו חושך בחוץ. אז הטענה הזאת היא טענה, למה? כי נשפטת במונחי אמת או שקר. אם הייתי טוען את הטענה עכשיו אור בחוץ, זה גם טענה. אבל זו טענה שקרית. הטענה הזאת היא טענה שטוענת משהו עובדתי, ואני שופט אותו במונחים של אמת או שקר. אז לכן זאת גם טענה, אבל במקרה הזה טענה שקרית. יש טענות אמיתיות, יש טענות שקריות, אבל טענות זה סוג דברים שאני אומר עליהם שהם אמיתיים או שקריים. זה נקרא טענות. משפטים אחרים הם לא טענות. אבל אם אני רוצה לקבוע שטענה מסוימת היא אמיתית או שקרית, בדרך כלל, ועוד פעם כאן זה סוגיות פילוסופיות מורכבות וארוכות, אבל בדרך כלל זה מקובל לחשוב שעושים את זה דרך השעה. אני משווה את הטענה מול מצב העניינים בעולם שהטענה מתארת. אם אני אומר עכשיו חושך בחוץ, בשביל לקבוע אם הטענה היא אמיתית או שקרית, אני צריך להסתכל בחוץ ולראות. אם באמת חושך עכשיו, מצב העניינים בעולם מתאים למה שהטענה טוענת, אז זה אמיתי. אם אין התאמה, אני אומר עכשיו אור בחוץ, אז לא, אז זה משפט שקרי. זאת אומרת, הדרך להגיע לאמיתיות או שקריות של טענה, זה על ידי השוואה. השוואה מול מצב העניינים. עכשיו, אבל יש משפטים אחרים שיש קצת מקום להתלבט האם הם טענות או לא. שזה ויכוחים. למשל, המשפט, יש 3,500 מלאכים ברקיע השישי. זה לא משפט שניתן לבחון אותו במונחי אמת או שקר באמצעות תצפית. יש כאלה ש... אני לא מכיר שום תצפית, אני לא מאמין לשום מישהו שאומר שיש לו תצפית.
מאמין זה משהו אחר.
כן, לא, לכן אני אומר, לכן אמרתי ש...
בסדר,
אני, כיוון שאני לא רואה איך בן אדם עושה השוואה, אז השאלה האם מבחינתי מדובר בטענה. אז זו מבחינתו, הוא חושב שאפשר אפילו לראות את המלאכים האלה. שפעם... יש תהליך מאוד מעניין שעבר על הרב מידן, מהגוש, סתם זה מזכיר לי פשוט. כי אני הייתי בגוש, גם כן למדנו אצלו קצת כל מיני שיעורים בלילה, והוא היה מעופף לו ברקיעי על. מדבר שם על מלאכים וספירות ודברים מהרליים וכל מיני עניינים, אני ישנתי שם, נחרתי. ואחרי כמה שנים הוא עבר שינוי. הוא עבר שינוי והוא התחיל להיות נורא מקורקע עם אידיאולוגיה מקורקע, ומה תביאו את הקשר. עם אידיאולוגיה מקורקעת. זאת אומרת, כל דבר צריך להיות בקרקע. עזוב אותי מכל העניינים, זה הכל תיאורים שלי, אני לא מכיר אותו מקרוב, אבל אני מכיר אותו מספיק, אני חושב, בשביל לתת את הדיאגנוזה הזאת. אבל עדיין הוא מדבר על אותם דברים. הוא מדבר גם על מלאכים, רק עכשיו מבינתו המלאך אומר בשיעור תנ"ך. אני שמעתי אותו פעם, הוא יהיה לירוחם. הוא חשב שאני נשלחתי לפקח עליו. הרגעתי אותו. אבל באתי לשמוע, רציתי לשמוע אותו. אז הוא מתאר שם ככה, אני לא זוכר כבר אפילו איזה פרק בתנ"ך הוא לימד שם, אולי עם גדעון שם, לא זוכר, עם שמשון, לא זוכר, משהו עם מלאך בכל אופן. אז הוא אומר, תראו, המלאך עמד כאן. עכשיו, בן אדם שלח את היד לפה, שלף את החרב, אז החרב איכשהו פגע במלאך, נכון? כי הרי הוא מתחיל, כאילו, זה נורא, כן, פלסטי. זאת אומרת, הכל סיטואציה שאתה חווה מול העיניים. אז הוא ממשיך לדבר על אותם מלאכים שהוא דיבר אז, אבל עכשיו הם יושבים על הקרקע והוא פשוט חי איתם, הוא רוקד עם מלאכים. זאת אומרת, והוא באמת, מי שמכיר אותו, אני חושב שהוא באמת כזה. הוא איש מאוד, מאוד מעריך אותו. בכל אופן, אז... מה? זהו, אז אפרופו, לכן הזכרת לי את העניין הזה, לכן הזכרתי בכל העניין הזה. אבל לענייננו, כיוון שאני מעריך אותו, אבל אני לא מאמין לו, אז אני לא חושב שהוא יכול להסתייף עם מלאכים. אני שופט אותו כטענה שקרית, לא מעריך. להעריך פירושו לתת ערך חיובי בשפה שלנו.
לא, מעריך שזה שקר הוא אמת.
לא, לא, אני מעריך אותו כאדם, כמו משמעות הרגילה. המשפט עצמו הוא משפט שאני לא מקבל אותו. טוב, בכל אופן... בסדר, לא, זה סתם, זה אנקדוטה, בואו לא מבזבז את הזמן הזה, זה לא אנקדוטה. אז המשפט הזה, כן, שיש 3,500 מלאכים ברקיע השישי, לכאורה לא ניתן לאימות בטכניקות של השוואה. מצד שני, יש בהחלט מקום לראות אותו כטענה. למה? כי זה נכון, או שהוא אמיתי או שהוא שקרי. זה לא כמו מהשעה. אין לי דרך לדעת האם הוא אמיתי או שקרי. אבל הוא טוען משהו. או שהוא אמיתי או שהוא שקרי. אין פה אפשרות שלישית.
אין לך דרך לדעת. אם אתה לפחות חושב בראשך שאין לבן אדם שאמר אותו, הוא לא יכול לדעת את זה. זאת אומרת, הוא סתם אמר את זה כי היא לא יודע, כי התחשק לו. אז עכשיו אתה יכול להיות, אולי במקרה זה נכון מתוך משלל האין סוף אפשרויות שקיימות. זה נקרא שזה לא נכון, ואז אני יודע שזה לא נכון. אם כל האפשרויות פתוחות...
לא, אני לא יודע שזה לא נכון, אין לי מושג.
בוא נגיד עכשיו חושך בחוץ,
אבל... אין לי מושג, מה?
יש לי מושג, כמו שיש לי מושג, שאתה אומר לי על הקיר הזה שחור, אני אומר שהוא לא אבל, ואני אומר...
כי אתה רואה, אבל מלאכים אני לא רואה, ואני לא יכול לא לראות מלאכים, כי הם לא נראים. זה כמו הקנקן.
על אותה רמה של הוודאות שדיברנו עליה, שאין... מי אמר לך שאולי הם פופולקים פה, אולי אתה...
אני יודע, מה, יש תיאורים במקומות כאלה או אחרים, ספרים, שאומרים שיש מלאכים פה, מלאכים שם, אולי הוא ספר, מרגליות הים, אתם יודעים, הרב מרגליות יש לו ספר שנקרא מלאכי עליון. עכשיו, זה אנציקלופדיה למלאכים, הוא מונה את כל המלאכים שמוזכרים בספרות חז"ל והזוהר והכל, לפי א' ב'. הוא כותב על כל אחד מה כתוב עליו.
אז ההנחה הראשונית, אתה משנה את
ההנחה הראשונית? לא משנה את
ההנחה הראשונית.
שואלת בהתחלה שאין דרך לדעת את זה. אבל יבוא מישהו אחר ויגיד, תשמע, אני ספרתי אצל הרב מרגליות, והוא יש לו כנראה טכניקות לדעת איזה מלאכים יש. ובסדר, אז או שזה נכון או שזה לא, אין לי מושג. החוסר האמון שאומר שאני לא יודע, לא, אני לא יכול לקבוע באופן פוזיטיבי שלא. יכול לחשוד, אבל זה לא...
אם אתה קובע עקרונית שעיני הרוח לא מסוגלות לראות את המלאכים, כלומר שזה רק... כלומר, אם אתה אומר אני לא יודע מה אנשים מסוגלים לראות ומה אנשים לא מסוגלים לראות,
לא,
בסדר, אז זה סתם עניין עובדתי שאני לא יודע לגביו, שאין לי את הכלים לשפוט אותו. אם הטענה היא שאנשים לא מסוגלים לראות...
אני חושב שהם לא מסוגלים לראות, אני יודע מה, אולי יש להם יכולות שאני לא יודע, זה לא חד. אני חושב שהם לא יכולים לראות, אין לי אמון במה שהם אומרים.
לא ניתן לברר אותו, סתם משהו שלי אישית, אין את הכלים לברר אותו, כי אני לא יודע.
כמו לאף אחד אחר, להערכתי. אני לא יודע, אולי הם צודקים, אבל עדיין יש לי עמדה. אז להערכתי אין לי, אם מישהו יגיד לי, ראיתי את המלאכים, ספרתי אותם, אני לא מאמין לו. אז זה לא משנה, יכול להיות שהוא צודק, אבל אני לא מאמין לו. לא משנה, בכל אופן, עוד פעם.
אם אני קובע עקרונית שאנשים
שאנשים לא יכולים לדעת, אז נאמר שיש 3,500 מלאכים מרקיע שביעי, זה כאילו, זה כמו כאילו, זה כאילו משהו סתם קביעה.
למה? יכול להיות שיש שם. לא, יכול להיות שיש שם. זה משפט שיכול להיות שהוא נכון, אף אחד לא יכול לדעת את זה, אז מה? אתה יודע כמה עורבים יש בעולם? מישהו יכול לדעת? לא, אבל יש איזשהו מספר, נכון? איזשהו מספר של עורבים יש בעולם. אפילו עורבים שאנחנו כן יכולים לראות, דברים נורא מוחשיים. בסדר, אבל אנחנו לא יכולים לדעת, אף אחד לא יכול להגיד לי שהוא ספר, אני לא אקבל את זה גם אם הוא ספר.
נכון.
יכול להיות איזושהי הערכה, אבל לא...
אם תיתן איזה מספר מדויק, אז הסתברות
זה דווקא... בסדר, הסתברות לא מעניינת, אני אומר, השאלה, דבר שאני לא יכול לבדוק אותו. זה הכל, הסתברויות אחרי זה אפשר לדון, כי להסתברויות יש תמיד הנחות, כל מיני הנחות. אבל אני לא יכול לדעת. אז בקיצור, אז הדבר הזה, האם הוא טענה או לא טענה? יש מקום להתלבט? אני חושב שכן. בסך הכל זה משפט שהוא או אמיתי או שקרי. דבר שהוא, עוד פעם, מבינה שהגדרה קצת. דבר שהוא לא טענה, זה דבר שהוא עקרונית לא אמיתי ולא שקרי. לא שאני לא יכול לדעת האם הוא אמיתי או שקרי. לא יודע מה, אפילו חוקי טבע שאנחנו עדיין לא מכירים אותם היום, יש חוק טבע נכון כלשהו, גם אם אנחנו עוד לא יודעים אותו. אז הוא נכון גם היום, אוקיי? אנחנו לא יודעים אותו, ואולי גם אין לנו דרך היום במחשור שלנו לדעת אותו. בסדר, אבל יש כל מיני דרגות בדרך, גם בדרך אל הטענות האלה שבכלל אי אפשר לבדוק אותם, יש כאלה שעכשיו אי אפשר לבדוק אותם, כל מיני דברים. פוזיטיביסטים הם קיצוניים בעניין הזה, הם רוצים לטעון שרק זאת אומרת, הדרך לשפוט היא בעצם המשמעות של המשפט. המשמעות של המשפט שיש 6,500 או 3,500 מלאכים ברקיעה השישית פירושה שאם תעשה ניסוי כזה וכזה ותספור תגיע ל-3,500. זאת משמעות המשפט מבחינתם, זה לא הדרך להיווכח האם המשפט נכון, זאת משמעותו. כי הם טוענים שהכל מדע, כן, זו תפיסה מאוד קיצונית, תפיסה פילוסופית מאוד קיצונית, שמבחינתם הכל מדע, זאת אומרת כשאתה טוען טענה על העולם, אתה לא טוען טענה על העולם, אתה טוען טענה על מה תהיה תוצאת ניסוי שאותו אני אעשה. זאת הטענה. בהיעדר ניסוי כזה, אז המשפט אין לו משמעות מבחינתם, הם לא מוכנים לדבר על מטאפיזיקה, אין לו שום משמעות. כמו שוויגנשטיין כותב בסוף, על מה שאין לדבר עליו, על אודותיו יש לשתוק. לא, מטאפיזיקה אבל זה... יכול להיות שגם על זה הוא יגיד, אני לא יודע מה הייתה עמדתו ואיך לטענה הזאת, אני אומר, יש פה רמות שונות שעליהן אפשר... אפשר לדון, אבל הפוזיטיביסטים הולכים עם זה באופן יחסית קיצוני, הם אומרים, המשמעות של המשפט זה דרך האימות שלו, אימות באלף. זאת אומרת, זה אותו דבר, הם מזהים את שני הדברים. אפשר להגדיר כמובן את הדבר כך, אבל זה סתם הגדרה. אבל ברור, אני חושב, בעיניי לפחות ברור, שיש איזושהי משמעות למשפט מעבר לדרך האימות. גם אם אני לא יכול, אין לי דרך לאמת או לא לאמת, או לשקר את המשפט, כן? אבל אני חושב שיש לו משמעות. או שהוא נכון, או שהוא לא נכון. לא הייתי קושר את שני הדברים. לכן אני חושב שגם זה טענה. אפשר להמשיך הלאה ולשאול מה עם טענות אתיות. אסור לרצוח. מה עם זה? אגב, כשדיברנו פעם על אתיקה, אני חושב שקצת דיברתי על זה. מה?
פה לא שכנית
לשקר. אבל אם אתה חושב שאתה יכול לראות מה נכון, זה כן. טענה מאוד אסור, ואני יכול לאמת את זה מול
התצפית בעיני השכל, במצפון או התפיסה המוסרית שלי, כן. אז יש הרבה אנשים שרוצים לטעון שגם זאת לא טענה. כי מול מה אתה שווה את זה? על מה אתה אמור להסתכל כדי להיווכח בזה שהמשפט אסור לרצוח הוא אמיתי או שהוא שקרי או אסור לגנוב או אסור להרביץ או אני לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. מול מה אתה אמור להשוות את זה? אין עובדה בעולם שמולה אתה אמור להשוות את זה. אז לכן גם זאת לא טענה, יש כאלה שטוענים כך. אבל זה, עוד פעם, זה הכל יכול להתפרש סתם כהגדרות, ואז זה לא מעניין.
חוק מדעי זה טענה לפי הפוזיטיביסט?
שאלה גדולה, הם אומרים שכן, לפי
הפוזיטיביסט. אין אף חוק מדעי אתה לא יכול
להוכיח. נכון, אני מסכים לגמרי. רק הם טוענים שמשמעותו של החוק המדעי זה שאם תעשה ניסוי כזה וכזה, זה מה שיקרה.
כזה וכזה.
כן, זה מה שיקרה, אם תעשה ניסוי. אם תשים שתי מסות בעוצמה כזאת, במרחק כזה, מה שיקרה זה כך. את החוק עצמו, הוא לא אומר כלום חוץ מאשר אוסף התופעות שהוא מתאר. אם אתה פוזיטיביסט ככה, טהור. בכל אופן, גם את זה אי אפשר לדעת, כי זאת הכללה. לא ניכנס לעניין, יש הרבה בעיות עם פוזיטיביזם, אבל זאת התפיסה הפוזיטיביסטית. אז לגבי טענות מוסריות, או משפטים מוסריים, כי השאלה אם זה טענות או לא טענות, אז אנשים טוענים שזו טענה. למה? בגלל שאין מול מה להשוות את זה, אין עובדה בעולם שמולה אני יכול להשוות את הטענה הזו ולראות אם היא אמיתית או שקרית.
גם הטענה שלה היא לא טענה.
כן, לכן הדגשתי את זה קודם. אבל, זה עניין שיכול לצאת אולי מההגדרה, זה לא כך נורא, אבל כן, אבל אם זה הגדרה זה לא מעניין, מה זה חשוב. אני חושב שהם מנסים להגיד יותר מזה כמובן, שבאמת, וכאן זה הנקודה שצריך לשים אליה לב, אם באמת זאת לא טענה, אז אתה לא יכול להגיד על זה שזה אמיתי או שזה שקרי. אבל אם אתה לא יכול להגיד על זה שזה אמיתי או שקרי, אז בעצם גם מי שאומר את ההפך הוא לגיטימי כמוך. הוא צודק כמוך או לא צודק כמוך בעצם, אין פה צודק ולא צודק. מי שאומר שמותר לרצוח ומי שאומר שאסור לרצוח, בעצם אפילו אין להם שום ויכוח למעשה. כי זה לא טוען משהו על העולם, לכן אתה מדווח על תחושות שלך, הוא מדווח על תחושות שלו. התחושה שלך שאסור לרצוח, התחושה שלו שמותר לרצוח. אין סתירה, כל אחד והתחושות שלו. אחד טוב לב, השני פחות טוב לב. יש בין ויכוח, לא. זה פשוט תחושות שונות, או אופי שונה, או משהו כזה. אז אם אני באמת רואה את זה כך, אני צריך להבין שהמשמעות של העניין הזה היא רלטיביזם מוסרי. זה בעצם אומר שאין אמת ושקר בטענות מוסריות, או בערכים מוסריים. ולכן אני אומר שצריך לשקול את זה קצת יותר ברצינות, לפני שקובעים ש... משפט כזה הוא לא טענה. כי אני לפחות נטייתי לחשוב שהטענה אסור לרצוח היא אמיתית. ומי שאומר שמותר לרצוח טועה. חוץ מזה שאולי הוא גם רשע, אבל הוא טועה. אסור לרצוח. אוקיי? אבל אני לא מתכוון לאסור לרצוח כתוב בספר החוקים של מדינת ישראל אסור לרצוח, כי זה כמובן טענת עובדה. אפשר לשפוט אותה, לבדוק לפתוח את ספר החוקים ולראות. זה עניין של השוואה. זה ודאי טענה. אני מדבר אסור לרצוח ברמה העקרונית, המוסרית. אסור לרצוח. פה אין את מה לפתוח ומול מה להשוות. גם לא, אני גם לא רוצה לומר שרוב בני האדם חושבים שאסור לרצוח, כי זאת עוד פעם טענת עובדה. אפשר לעשות משאל ולבדוק. אני מדבר על טענה עקרונית, אפילו אם רוב בני האדם חושבים שמותר, ואפילו אם בספר החוקים זה לא כתוב, אני אומר, אסור לרצוח, מוסרי, אסור לרצוח. אין לי מול מה להשוות את זה לכאורה, ואם זה כך, אז אני מגיע למסקנה שזאת לא טענה. אם זאת לא טענה, אז מי שאומר רצח, צודק או לא צודק, כמוני, אין פה אמת ושקר. אז אי אפשר כמובן לשפוט, לגנות. אנחנו מאבדים הרבה מאוד מהתפיסות המוסר, מהמשמעות של, 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 לא הרבה מאוד, את כל המשמעות של מוסר, בכלל. זה הופך לאיזה רגע סובייקטיבי. אני חי ככה, כי יש לי תחושה כזאת שלא טוב להיות צוח, לא יודע מה, עושה לי כאבי בטן. לא, אם אני חוזר לאינטואיציה, אז אני אומר משהו אחר. דיברנו על האינטואיציה, אולי שם באמת דיברתי על זה, כי אני כן זוכר משהו שדיברתי. אני אמרתי שאינטואיציה זה סוג של הכרה, לא של חשיבה. ולכן אני חושב שהדרך היחידה להגיע לזה שטענה אסור לרצוח היא טענה, וששייך לגבי האמת או שקר, ומי שאומר שמותר לרצוח טועה, זה רק אם באמת אני עושה איזשהו סוג של השוואה. איזה השוואה אני לא יודע, אולי מול עיני המוסר שלי, המוצפון שלי, או התחושה האינטואיציה המוסרית שלי. איזושהי תצפית, תצפית לא בעיניים ולא בחושים, אבל איזשהו סוג של תצפית מול משהו שעומד איפשהו בחוץ.
בעיני השכל.
כן, בעיני השכל או משהו כזה, ובעצם זה הבסיס היחידי שיכול להעמיד את הטענה הזאת על, על, על איזושהי תשתית השוואתית. זאת אומרת, אני יכול לשפוט את הטענה הזאת דרך השוואות, ולקבוע אם היא אמיתית או שקרית. לכן למשל, אגב, זה דיברנו, אני חושב, שבוע, אולי השנה, לא זוכר, ההוכחה לקיומו של אלוקים, ההוכחה מן המוסר לקיומו של אלוקים. זה מה שקאנט מביא באחד הספרים שלו, שיש הוכחה נוספת, חוץ מהשלוש הרגילות שלו, הוכחה מן המוסר. וההוכחה הזאת בנויה כך שבלי אלוקים אין מוסר. עכשיו, זה לא אומר כמובן, אם אין אלוקים במקום הזה והרגוני, כן, תמיד מביאים את הדוגמה הזאת, וזה בדרך כלל מתפרש לזה שבחברה שלא מאמינה באלוקים, אז מתרחשים מעשים נוראיים. זה שטויות בעיניי. אבל מה שלא שטויות, יכולים להתרחש שם, תהיה שם התנהגות נורמטיבית בדיוק כמו כל חברה אחרת, אני לא חושב שיש הבדל. לא, בטח לא דרמטי, לא משהו שאני מצליח להבחין בו. אבל כן נכון שההתנהגות הזאת לא יכולה לנבוע ממוסר. תהיה התנהגות טובה, התנהגות נורמטיבית, נעים יהיה לחיות שם, לא פחות מכל מקום אחר. מה?
יכולה לנבוע ממוסר. מי
נסע מנבד
מוסר,
אתם
יכולים להצליק אותה...
לא, בסדר, לשיטתם זה לא יכול להיות מוצדק במול לכם מוסר. כי הם גם מאמינים בקדוש ברוך הוא, רק הם לא מודים בזה. זה כל החשבונות שאני עושה עבורם, אבל אני אומר לשיטתם לא יכול להיות מוסר, כי מוסר צריך לעמוד מול איזשהו משהו מבחוץ, שאני משווה את הטענה אסור לרצוח, ואני קובע אם היא אמיתית או שקרית. אחרת אני מגיע ליחסיות של הטענה הזאת, אם רק אני נמצא פה, אז כל מה שאני יכול להגיד זה שאני חושב שאסור לרצוח, כי אני חש, איזושהי תחושה כזו או אחרת שאסור לרצוח. אוקיי, למי שאין את התחושה הזאת, אז אין, מה אתה רוצה ממנו? אם יש משהו אובייקטיבי שעומד מחוץ לכולנו, זאת איזשהו סוג של עובדה שאסור לרצוח, אז אני אומר, אני חושב שאסור לרצוח, אתה אומר שמותר, אתה פשוט טועה, אתה לא צופה נכון באידיית הטוב. אוקיי? אז המשהו האובייקטיבי הזה צריך להיות איפשהו משהו מופשט, לא יודע מה בדיוק, בחוץ, שמולו אנחנו מעמידים, זה הקנה מידה, שמולו אנחנו בודקים את הטענות האתיות שלנו, את הטענות המוסריות שלנו, ולכן באיזשהו מובן צריך פה משהו, לא יודע, תקראו לזה אלוקים, אבל לא משנה איך קוראים את זה, כי דיברנו על זה שכל הוכחה מגדירה אלוקים אחר, אבל איזשהו סוג של ישות מופשטת שעומדת שם בחוץ, ומולה היא מקור הקנה מידה המוסרי, כן, מקור התוקף לקביעות מוסריות. בכל אופן, אז גם פה, אני נוטה לחשוב שזה כן טענה. כי המחיר של להגיד שזה לא טענה, זה בעצם להגיד שאין פה אמת ואין פה שקר, וכולם צודקים, ובעצם אני לא אומר כלום, חוץ מאשר לדווח על תחושות סובייקטיביות. אז גם זה טענה, למרות שהדרך לעשות פה השוואה היא באמת, אני חושב שהרבה אנשים חשים שיש דרך לעשות השוואה. אם הם ייתנו לעצמם איזשהו דין וחשבון, הם דורשים גם מאחרים להבין שדבר כזה הוא כן מוסרי או שהוא לא מוסרי. אני לא חושב שהם רואים את זה כאיזושהי חוויה סובייקטיבית שלהם. אבל כשאתה דוחף מישהו לפינה, לא, 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 נכון, אתה יודע, זה רק תחושות שלי ואין שום דבר, וכן, זה הרבה פעמים שמעתי את זה. אז קשה פה להצביע על מה זה התהליך ההשוואתי הזה שעומד בבסיס העניין. טוב, אז הנה, זו דוגמה רק למה זאת טענה. טענה צריכה לשפט במונחי אמת או שקר. הפוזיטיביזם שרואה טענות רק במונחים של איך מאמתים אותן, מאמתים באלף, כן? יש לו גם עמדה משפטית, באופן לא מפתיע. גם את המערכת המשפטית הוא תופס, יש פוזיטיביזם גם בעולם המשפטי, ופוזיטיביזם משפטי בעצם רואה את מערכת המשפט כאיזשהו סוג של מערכת אקסיומטית. זה אומר שבעצם המערכת מתחילה מאז שהן הנחות יסוד, אם תרצו, הנורמה הבסיסית של קלזן, כן, הגרונד נורם, מה שנקרא, הנורמה הבסיסית, וממנה נגזרות נורמות משניות, ומהן נגזרות עוד נורמות, וכך נבנה איזשהו מבנה לוגי, שהוא בעצם מערכת המשפט, או ספר החוקים. כן, ככה היקס רואים את זה לפחות. ובעצם התפיסה הפוזיטיביסטית אומרת שהמוסר, או שהמשפט, סליחה, השופט בעצם מה שהוא צריך לעשות זה אחד משתיים. או לצפות בספר החוקים, פשוט לקרוא את ספר החוקים וליישם את מה שכתוב בו, או להסיק ממנו באופן דדוקטיבי מסקנות. גם דבר לא כתוב במפורש, אבל אם אתה יכול להסיק אותו באופן דדוקטיבי מתוך מה שכתוב, זה גם בסדר. שום דבר חוץ מזה. זו התפיסה הפוזיטיביסטית. ועוד פעם, זו תפיסה מאוד דורשת מאוד הרבה, שמה רף גבוה וממילא מאוד מצמצמת את המערכת. גם התפיסה הפוזיטיביסטית בפילוסופיה היא כזאת, וגם התפיסה הפוזיטיביסטית במשפט היא כזאת. אני בהמשך אחזור למשפט, לכן אני מזכיר גם את העניין הזה כאן. ודיברתי פעם על העניין הזה שבמשפטי נירנברג זה בדיוק שם זה נופץ, הפוזיטיביזם הזה, בגלל שהבינו שפוזיטיביזם משפטי בעצם מוביל לזה שדבר מסוים נמדד, האם הוא חוקי או לא חוקי, רק דרך ספר החוקים או מה שנגזר ממנו. אבל בגרמניה הנאצית, בספר החוקים, או מה שנגזר ממנו היה להרוג יהודים, זה היה, או להרוג צוענים, או כן, לעשות מחנות ריכוז, זה היה ספר החוקים, זה היה החוק, זה היה הציווי של הרשויות המוסמכות, וכיוון שכך אתה לא יכול בעצם לטבוע אף אחד על זה שהוא קיים את זה, כי זה החוק, אם אתה בתפיסה פוזיטיביסטית. ואז במערכת, במשפטי נירנברג, בעצם היו צריכים להתמודד מול השאלה איך אפשר לשפוט מישהו על זה שהוא קיים את החוק. ושם נשבר הפוזיטיביזם למעשה, יש כאלה שעוד מתעקשים איתו, אבל כבר לא מה שהיה, בטח לא מה שהיה במחצית הראשונה של המאה, ה-20 אני מתכוון, יש עוד אנגלרד וכמה כן, דינוזאורים שעדיין הם פוזיטיביסטים, אבל זה כבר זן נכחד. אז הטענה הפוזיטיביסטית בעצם אומרת, אני מגדיר את זה כי אני אשתמש בזה בהמשך, בעצם אומרת שכל דבר, וזה גם הפוזיטיביזם הפילוסופי, כל דבר בעצם הוא או תצפית או נגזרת לוגית מהתצפית. זה הכל. אלה הדברים שיש להם משמעות, על כל שאר הדברים אין מה לדבר. הם חסרי משמעות. Okay? גם בתחום המשפט וגם בתחום הפילוסופיה. כמובן שאין שום מקום, נגיד, לחקיקה שיפוטית, מה שנקרא, בתפיסה פוזיטיביסטית. כן, כששופט נקל במקרה מסוים, שהוא לא מוצא לו תשובה פשוטה בספר החוקים. הוא לא עדיין צריך לקבל החלטות. אז לפעמים הוא עושה איזשהו שיפוט שיש בו מימד של חקיקה. הוא מרחיב קצת את ספר החוקים כדי ליישם אותו על המקרה החדש, המקרה שבא לפניו. ועל זה יש הרבה ביקורת, האם שופט יכול לעשות את זה כלכאורה זאת פעולה של חקיקה, והוא לא מונה להיות מחוקק, הוא לא נבחר. הוא רשות שופטת, הוא לא רשות מחוקקת. אבל מצד שני, אין פרשנות שהיא דדוקציה טהורה, והיום אנחנו כבר מבינים את זה, זה לא ייתכן דבר כזה. אין, שופט לא יכול שלא לחוקק. כל השאלה זו שאלה של מינונים. אצל אהרון ברק הייתה המון ביקורת שהוא עשה הרבה מזה. אבל אין שופט שלא עושה את זה. זאת אומרת, אי אפשר לא לעשות את זה. מי שחושב שאפשר לעשות פרשנות רק עם דדוקציה, לא יוכל לפרש שום דבר. זה פשוט אשליה מגוחכת, האשליה הזאת של לעשות פרשנות רק עם דדוקציה. זה שטויות. אין מסקנה אחת שאתה יכול להוציא בדדוקציה
מספר. מחשב אפשר.
מה?
לתוכנית מחשב
אפשר. כן, אבל תלעית את תוכנית המחשב בספר החוקים, ואתה תראה שהיא לא תוציא תשובה לשום שאלה. באמצעים דדוקטיביים גרידה. שום שאלה.
לא, כאילו פרשנות לטקסט, בהקשר לשיר של הרב על שירה.
כן, אבל לא רק לטקסט, פרשנות לכל דבר, היא לא דדוקטיבית. זאת אומרת, זה לא, זה ברור שיש פה מימד מרחיב, לא רק מימד מנתח. בכל אופן, אז זה הפוזיטיביזם הפילוסופי והדתי, ובעצם הוא רואה את מערכת החוק כמערכת סגורה, מערכת אקסיומטית, יש לה הנחות, כללי גזירה, ואתה משתמש בכללי הגזירה כדי לגזור מסקנות מההנחות, וזהו. כל מה שמחוץ לזה, אין למערכת המשפטית מה להגיד עליה. אז אם במקרה, בספר החוקים הישראלי כתוב הגונב עונשו כך וכך, לא כתוב שאסור לגנוב. הייתי בספר של חיים כהן, דיברנו על זה גם פעם אני חושב, שלא כתוב שאסור לגנוב, כתוב שהגונב עונשו כך וכך. אז לכן אין איסור לגנוב. יש רק חובה על בתי המשפט להטיל עונש על מי שתופסים אותו ומורשע בגניבה. אבל אין איסור לגנוב. ככה זאת הטענה שלו לפחות. וזה עוד פעם, בעצם יש פה איזשהו מימד פוזיטיביסטי. זה ברור לגמרי, מה זה הגונב עונשו כך וכך? הגונב עונשו כך וכך כי אסור לגנוב. בסדר, אבל כתוב בספר החוקים כתוב שהגונב עונשו, לא כתוב שאסור לגנוב. אז מי שנצמד לספר החוקים או למה שנגזר ממנו באופן דדוקטיבי, אז זה מה ש... זה המסקנה שהוא יוצא איתה. נגיד, אני אומר, אף אחד לא מתנהג כך, אבל זאת התפיסה הפוזיטיביסטית בתארתה, כן? אוקיי, עכשיו, אז הגדרתי מה זאת טענה ומה זה פוזיטיביזם ואיך הוא מתייחס לטענות. עם שני המושגים האלה אני רוצה להמשיך. יש משפטים שהם דמויי טענה, אבל הם בעצם לא לגמרי טענות. אנחנו פגשנו עד עכשיו שני סוגים של משפטים שהם טענה. טענה שקרית וטענה אמיתית. עכשיו חושך בחוץ הוא עכשיו אור בחוץ, אוקיי? אבל יש משפטים שיכולים לקבל ערך, אולי ננסח את זה אחרת, מתחיל מהסוג הרביעי. יש משפטים שלא יכולים לקבל אף ערך, לא אמת ולא שקר. זה מה שנקרא פרדוקס. כן, פרדוקס השקרן, כל תושבי קרטים שקרנים, אז זה... הכל כבר דיברנו פעם, אני חושב, אז לא... כשתושב קרטים, כן, זה כתוב בברית החדשה, תושב קרטים אומר כל תושבי קרטים שקרנים. אז זה ידוע בתור פרדוקס השקרן, זה כמובן לא פרדוקסלי, כי הפרדוקס בנוי באופן שאם הוא אומר שכל תושבי קרטים שקרנים, אז גם הוא שקרן, גם הוא תושב קרטים. אז אם ככה, אם הוא שקרן, אז המשפט שהוא אמר הוא שקרי. אז אם הוא שקרי, אז הם לא שקרנים. אם הם לא שקרנים, אז גם הוא לא שקרן, אז הוא דובר אמת, אבל הוא אמר שהם שקרנים. אז אם הוא דובר אמת, אז כן, זה הפרדוקס. אבל זה לא פרדוקס, למה? בגלל שאם הוא אומר שכל תושבי קרטים שקרנים, אז יוצא שגם הוא שקרן. כיוון שהוא שקרן, אז המשפט שהוא אמר הוא שקרי. כשאני קובע שהמשפט כל תושבי קרטים שקרנים הוא שקרי, זה לא אומר שכולם דוברי אמת. זה אומר שיש דובר אמת אחד לפחות. עכשיו, הדובר אמת הזה יכול להיות לא הוא, אלא בן דוד שלו, או שכן שלו. אוקיי? הוא אכן שקרן, והמשפט שהוא אמר הוא שקרי, וכאן זה נעצר. הלולאה לא ממשיכה הלאה. איפה שיש כמתים, כן, הכללה, במשפט שהם מתחיל בכל או ביש, או כל מיני דברים כאלה, בדרך כלל לא תצליחו לייצר פרדוקסים. זאת אומרת, פרדוקסים לולעתיים כאלה הם תמיד צריכים לשבת על משפטים שהם בלי קמתים, בלי הכללות, כן? בלי התייחסות לקבוצות של דברים. למשל, אם אני אומר, אני שקרן, האם פה יש פרדוקס השקרן? גם לא. למה? איפה הקמת פה?
אני שקרן, משמע כל המשפטים שאני
אומר שקריות. כל הטענות שלי, אני משקר תמיד, כל הטענות שלי שקריות. אז אם אני אומר שזה אומר שגם הטענה הזאת שקרית, פירושו שיש טענות שהן לא שקריות, אבל לא בהכרח הטענה הזאת, אולי אחרת. וכאן זה נעצר. תמיד איפה שיש איזושהי הכללה, אי אפשר יהיה להמשיך את הלולה הזאת. הלולה הזאת נעצרת.
רגע, אבל לפי ההיגיון הזה, אני יכול להסיק מסקנה מכך שאמרת שאתה שקרן.
אז זה שאלה אחרת. השאלה היא...
פה טענה אחרת אמיתית.
השאלה למה התכוונתי. השאלה למה התכוונתי היא שאלה אחרת. אני מדבר ברמת הפענוח של המשפט, בלי קשר למה הוא התכוון.
אם אני מבין אותך כפשוטו, שאם אני לא כפשוטו, אני עכשיו פרדוקס מבין, נגיד לא אמרת את השקרן, אלא אמרת שכל המשפטים שאתה אומר הם שקרים.
הטענה שלי שקרן.
תרגום, יש משפט אחד לפחות שאתה אומר שהוא אמיתי. תרגום נכון. זאת המשמעות הלוגית של המשפט, לכן אני אומר, אם אתה רוצה לשאול אותי למה הוא התכוון להגיד, ברור שלא התכוון להגיד את זה. זה תרגום המשפט.
זה לא רק תרגום המשפט, לכאורה זה, מעצם זה שהוא טען את זה, אני יוצא שזה ככה נכון, לא?
נכון, כן, לא הבנתי.
אבל הרי זה לא נכון, יכול להיות שכל המשפטים האחרים שאומרים שקריים, והמשפט הזה...
לא.
ואז המשפט הזה, כלומר נניח...
אבל אז מה יהיה עם המשפט הזה?
אני לא זהו, ואז בדיוק הפרדוקס...
בסדר, לכן אני אומר, אז אני מוכיח בדרך השלילה, כיוון שאני פרדוקס לסתירה, אני אומר, אם האלטרנטיבה מובילה אותי לסתירה, אז אני צריך להניח את ההפך. להניח את ההפך פירושו שיש משפט אחד שהוא אמיתי, ועוד פעם, אני לא מדבר על כוונתו של הדובר.
טוב, אבל הרי ברור שהדובר יכול לומר את זה, וגם להתכוון למשפט
ה... הוא יכול להתכוון ולא לדעת למה הוא מתכוון, כיוון שכשאתה עושה את החשבון הלוגי, זה הכוונה הזאת לא יוצאת קונסיסטנטית. עושה את כל היד סתירות. בסדר, אני לא מדבר על בני אדם, אני מדבר על טענות. זה לא... זה תמיד שאלה, מה הקשר? יש עקרון החסד, שרונלד דוורקין, וגם כן פילוסוף של המשפט. זה מה שאנחנו מפרשים דברים של בן אדם באופן שהוא הכי מיטיב איתו. עכשיו, לא תמיד הפרשנות הזאת היא באמת כוונתו, לפעמים הבן אדם באמת טעה. אבל בשביל לנהל את הוויכוח, בדרך כלל יש כלל כזה שאומר, אנחנו מפרשים אותו באופן שהכי מפרגן לו, ואז נתחיל לריב או להתווכח. אוקיי. בכל אופן, אז הפרשנות הזאת, למשל אם אני אומר משפט א' נקודותיים, משפט א' הוא שקרי. זה פרדוקס, נכון? פה כבר אין כמתים. משפט א' הוא שקרי, מדבר רק על עצמו, בלי שום דבר נוסף, אז זאת לולה, זה באמת פרדוקס. או משפט א' נקודותיים, משפט ב' שקרי, משפט ב' נקודותיים, משפט א' אמיתי. זה גם אותו דבר. זה פרדוקס. יש סוג טענה רביעי, אמרתי משפט אמיתי, טענה אמיתית, משפט אמיתי, משפט שקרי, שזה שהם טענות. יש משפט שהוא לא אמיתי ולא שקרי, זה מקובל לחשוב שהוא לא טענה, הוא בעצם לא טוען כלום. משפט לא טוען כלום, לא רק שהוא לא יכול להיות לא אמיתי ולא שקרי. הוא לא יכול להיות לא אמיתי ולא שקרי כי הוא לא טוען שום דבר. אוקיי? ויש סוג רביעי של טענות, או של משפטים, סליחה, שזה משפטים מהסוג הבא, נגיד משפט א' נקודותיים, משפט א' הוא אמיתי. מה אתם רואים על זה? הוא אמיתי או שקרי?
הוא יכול להיות גם וגם.
נכון? גם אם תניחו שהוא אמיתי, זה יוצא עקבי. נכון? אם הוא אמיתי, אז זה באמת, זה מתאים לתוכן שלו, ואז הוא באמת אמיתי. ואם תניחו שהוא שקרי, זה גם יוצא מתאים. אם הוא שקרי והוא טוען שהוא אמיתי, אז הוא באמת שקרי.
אני הייתי מגדיר כל משפט שכל ההתייחסות שלו זה לערך האמת של עצמו.
בסדר, לא חשוב. זה ויכוחים, זה ויכוחים שאני לא אכנס אליהם כאן. אפשר, יש הרבה שמגדירים ככה. אני לא רוצה כרגע להיכנס לעניין הזה. עכשיו, אם באמת המשפט הזה יכול לקבל גם את הערך אמת וגם את הערך שקר, ושניהם עקביים, אז זה סוג רביעי של משפט, נכון? יש משפט אמיתי, משפט שקרי, משפט שיכול להיות, לא יכול להיות לא אמיתי ולא שקרי, ויש משפט שיכול להיות גם אמיתי וגם שקרי, בו זמני. כי עכשיו חושר גם יכול להיות עכשיו אמיתי, ומחר בבוקר הוא יהיה שקרי. בסדר, אני מדבר על בו זמנית אמיתי ושקרי, על אותה מערכת נסיבות. מה זה? אז לזה אני קורא אנטי פרדוקס. זה אנטי פרדוקס. זה משהו שהוא יכול להיות אמיתי ויכול להיות שקרי, ואין סתירה. בחוק השלישי אני מנה כאילו לא חל עליו, גם אמיתי וגם שקרי. בחוק הסתירה, אם תרצו, לא משנה. יש דוגמאות הלכתיות לפרדוקס ולאנטי פרדוקס. אני אביא אחת מכל אחת. יש תביא דוגמה לאנטי פרדוקס. אנטי פרדוקס, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, על זה גם דיברתי פעם, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שלא הוכרעה במשך כמה שנים, עד שיצאה בת קול ואמרה כן הלכה כבית הלל. אז התוספות מסביר בעירובין, למה המחלוקת לא הוכרעה? בגלל שבית שמאי היו מחדד דייקפי, הם היו יותר חכמים, או יותר תמידי חכמים, לא יודע בדיוק. בית הלל היו יותר אנשים. והשאלה שעליה בעצם הם התווכחו, חוץ מכל הוויכוחים ההלכתיים, הייתה שאלה מתודולוגית שעליה הם התווכחו. והשאלה היא, כשעושים הצבעה, צריך ללכת אחרי הרוב, כתוב אחרי רבים נעתות, אחרי איזה רוב? דיברנו פעם על רוב הראשים או רוב הרגליים. אם סופרים ראשים או סופרים רגליים. בית הלל אומרים סופרים רגליים, ובית שמאי אומרים סופרים ראשים. הרוב הקובע זה רוב החוכמה, לא רוב האנשים. בית הלל אומרים זה רוב האנשים. מה הסטטוס של ויכוח כזה? אני לא אכנס לזה, זו סוגיה מעניינת, ועל זה דיברנו עליה. אבל מה הסטטוס הלוגי של מצב כזה? במצב כזה, אם אני אחליט שסופרים ראשים, אז תהיה הלכה כבית הלל. גם בזה שסופרים ראשים תהיה הלכה כבית הלל. נכון? עוד פעם, כבית שמאי, סליחה, כן. בית שמאי, כן. כן, הרי איפה זה נתקע? למה אי אפשר היה להכריע את המחלוקת הזאת? שעשו הצבעה. כי גם על ההצבעה, על השאלה הזאת עצמה, כן, גם המחלוקת על השאלה הזאת עצמה, נכניסה אותנו לאותו פלונטר. בית שמאי החכמים יותר, בית הלל הרבים יותר, ועוד פעם תהיה לי שאלה איך להחליט. אין לי דרך להחליט, נכון? אז עכשיו בעצם מה יוצא? שבמצב כזה, אם אני אחליט שהולכים אחרי רוב החוכמה, אז תהיה לך כבית הלל. זה בית שמאי. בית שמאי הם אלה שבאמת טוענים שהולכים אחרי רוב החוכמה. רואים את האנלוגיה למשפט זהו אמיתי. אם אני מחליט שהולכים אחרי רוב האנשים, אז תהיה לך כבית הלל. שאומרים שסופרים רגליים שבאמת הולכים אחרי רוב האנשים. אז כל הנחה כזאת תישאר עקבית עם המצב. ובעצם זו דוגמה לאנטי פרדוקס בעולם של פסיקת ההלכה. אוקיי? בעצם אם תניח את ההנחה הזאת היא תישאר עקבית, אם תניח את היפוכה, גם היא תישאר עקבית. אז בעצם אתה יכול להניח כל אחת מהן, אין פה אחת נכונה, אחת לא נכונה.
לא, אבל זה שזה יישאר, זה לא
נכון,
זה לא
נכון. אין לך שום נתון אחר. זה הוויכוח, אין נתון חיצוני שמכריע. כל מה שאתה יכול זה לנסות לבדוק מה נשאר עקבי. כל מה שנשאר עקבי, אתה לא יכול לשלול אותו. זה הנחלת ההלכה, מה שאני יכול לדעת.
זה השאלה על 3,500 מלאכים.
מה?
זה חוזר לשאלה.
אולי, יכול להיות, אבל אני אומר, פה, בסופו של דבר, אם אני מניח שבהלכה, מה שאני יכול לדעת זאת ההלכה, אני לא מעניין אותי מה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא בשמיים לי. אגב, זה עולה שם. הרי בהגמרא שם יוצאת בת קול ואומרת הלכה כבית הלל. ואז יש שואלים שם התוספות, זה תוספת אחר דרך אגב, גם בדף אחר. זה י"ג וזה דף ו'. אבל תוספות שואל שמה, הרי אין משגיחים בבת קול, לא בשמיים, הם מתנור של הכנאי. אז איך פה השגיחו בבת קול? הוא אומר כל מיני תירוצים, לפני תנור של הכנאי, לא יודע מה, כל מיני תירוצים. תוספות בדף ו' זה פשוט, לא צריך שום תירוצים. שהוויכוח היה איזה רוב סופרים, רוב החוכמה או רוב האנשים. כן, זה תוספת אחר. אבל אז אני אומר, לפי התוספות ההוא, אז דבר פשוט, הרי לא בשמיים היא, זה נאמר שיש לי דרך להכריע בכלים ההלכתיים. אומרים, עזוב, אז לא משגיחים בבת קול, אתה תכריע כמו שכללי ההלכה אומרים. לא בשמיים היא, תעשה את זה בעצמך. אבל אם אני תקוע ואין לי דרך הלכתית להכריע, כי אני באנטי פרדוקס, אז במצב כזה כן הולכים אחרי השמיים. מה לעשות? צריך שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהפלונטר, שאנחנו לא נצליח, לא מצליחים להוציא את עצמנו. לכן שם, כן הולכים אחרי הבת קול. אחרי שיצא בת קול. אין אמת במובן של הכרעה.
האמת התגלתה, רק על ידי
הכל. לא חשוב, בקריטריונים ההלכתיים שלנו, אנחנו נמצאים במצב של אנטי פרדוקס. אנחנו לא יכולים להכריע את זה לא לפה, זה יכולים להכריע את זה גם לפה וגם לשם, וזה יישאר עקבי. אם היית נותן את השליטה לבית שמאי, הכל היה בסדר, מבחינת העקביות הלוגית של המערכת, ואם היית נותן את השליטה לבית הלל, זה גם היה עקבי. לא, מחלוקת הלכתית רגילה לא קשורה לבני דבר כזה. מחלוקת הלכתית רגילה, כשאני מחליט אם צרת הבת מותרת או אסורה. אז אם אני מחליט שהיא אסורה, זה לא אומר שהיא אסורה. זאת אומרת, כשאני החלטתי שהיא אסורה, אבל איפה זה נשאר עקבי? פה הוויכוח הוא ויכוח הלכתי. אם אני אומר שההלכה אחרי רוב החוכמה, אז באמת יוצא שההלכה היא אחרי רוב החוכמה. זה נשאר עקבי. אז זה הדוגמה לאנטי פרדוקס. מה הדוגמה לפרדוקס? יש מחלוקת רב ושמואל. לגבי מתנה מה שכתוב בתורה. לא חשוב כרגע הפרטים, אבל הכלל הוא שהלכה כמו שמואל בדיני וכמו רב באיסורי. בדיני ממונות הלכה כמו שמואל, ובאיסור ויתר הלכה כמו רב. עכשיו יש נושא בגמרא שיש ויכוח בין רב ושמואל איך להגדיר אותו. לפי שמואל ההגדרה של הדבר הזה שזה איסור, ולפי רב ההגדרה של הדבר הזה שזה ממון. הם מתווכחים איך להסביר את זה שבדבר שבממון אדם יכול להקנות על מה שכתוב בתורה. האם זה היתר או שזה זה, זה עניין ממוני, אני מוותר לך, אז לכן אתה יכול על מה שכתוב בתורה. זה מכילה, זה בעצם הוויכוח. לא משנה, המבנה הלוגי זה אומר ששמואל טוען שזה שאלה איסורית, ורב אומר שזאת שאלה ממונית. אז זה חשבון שאני עושה, אבל זה מה שיוצא. אוקיי? ובמצב כזה, לפי שמואל יוצא שהלכה כמו רב, ולפי רב יוצא שהלכה כמו שמואל. עכשיו, פה זו שאלה קצת מעניינת, לכאורה זה פרדוקס. אם שמואל, אז רב, אם רב, אז שמואל, וכן הלאה. אבל אני בסופו של דבר במחשבה שנייה לא בטוח בזה, יכול שגם זה אנטי פרדוקס. כי הרי לפי שמואל, הוא אומר שזה מקרה איסורי, ולכן גם הוא אומר, תפסקו כמו רב. בסדר? רב באמת אומר את עמדתו, זאת עמדתו, הגלגל לא ממשיך. הקרב טוען, חוץ מזה שזאת עמדתו, רב גם אומר שזאת שאלה איסורית. שאלה הממונית, סליחה, לא שאלה איסורית. אז במילה, הוא מציע, תפסקו כמו שמואל. אבל זה לא גלגל, אלא זה בעצם שתי אפשרויות שכל אחת מהן נשארת עקבית עם עצמה. ואז אולי זה אנדי פרדוקס, טוב, אפשר לדון. השאלה אם המסקנה של רב נובעת מזה שזה איסור. ואז זה לא שתי קביעות, אלא זאת אותה קביעה. בסדר, בסדר, אבל זה... אני אומר, זה מבנה גם בעולם ההלכתי שיכול להיות מצב של מצב פרדוקסלי. מצב שבו אם זה הלכה כמו שמואל, אז הלכה כמו רב, ואם הלכה כמו רב, אז הלכה כמו שמואל. אז זה בעצם מקביל למה שנקרא פרדוקס. עכשיו, מה קורה, או לפני מה קורה? בעצם אנחנו מכירים הרבה מאוד פרדוקסים, גם בהלכה יש כמה, אבל גם בכלל, בחשיבה שלנו בכלל. יש פרדוקסים... יש פרדוקסים שבעצם יש להם פתרון, זה פרדוקס מדומה, כן, האדם האכילס והצב של זנון, כן, הפרדוקסים של זנון נגד התנועה זה פרדוקסים, אני חושב שאולי כולם מדומים, לא פרדוקסים אמיתיים, בגלל שהם בעצם אפשר לנתח אותם ולהראות שנופלת שם שגיאה, זה לא באמת לולה, כן, זה לא באמת סתירה, זה לולה אלא סתירה. אבל יש פרדוקסים שלפחות, אני לא יודע, לפחות נראה שאין להם תשובה. אולי אני לא מספיק חכם ויש תשובה, אבל על פניו נראה שזו תלולה, או שאין תשובה. למשל, פרדוקס הצבא השוודי. פרדוקס, מכירים בוחן פתע או תרגיל פתע. המורה בא לכיתה ואומר, יהיה בוחן פתע בשבוע הקרוב. בסדר? כמו תרגיל פתע בצבא, לכן זה התחיל בצבא השוודי. עכשיו, מה קורה? בואו נעשה חשבון. נגיד שבוחן הפתע יהיה ביום שישי, שזה היום האחרון של הלימודים בשבוע. אם הבוחן פתע לא היה עד יום חמישי, אז אנחנו בחמישי בערב כבר יודעים שבשישי יהיה הבוחן. אז לא יהיה פתע, אנחנו יכולים להתכונן. אוקיי? אז לא יהיה. אז לכן ביום שישי זה לא יכול להיות. טוב, בואו נחזור אחורה. אז אם יום שישי כבר הורדנו אותו מהפרק, אז עכשיו נראה, אם הוא יהיה ביום חמישי, אז ביום רביעי בערב, בדיוק, אז ביום רביעי בערב אני כבר יודע שהוא יהיה ביום חמישי, כי ביום שישי זה לא יכול להיות, ועד עכשיו זה לא היה, מה שנשאר זה רק יום חמישי, ושוב פעם זה לא בוחן פתע. וכנה על יום רביעי, שלישי וכן הלאה, אז בעצם לא יכול להיות בוחן פתע, אין דבר כזה. ואנחנו כולנו יודעים שיש בוחן פתע, אנחנו יכולים להיות מופתעים מבוחן, נכון? זה למשל פרדוקס שאני לפחות לא מכיר לו פתרון. מאוד מעניין, כי זה אמור להיות לו איזשהו פתרון, זה כל כך מתסכל, איך אתה זה?
זה לא טבעי, הניתוח
להתחלה
הוא לא
טבעי. זה ניתוח נכון, מה
זה אומר? זה לא דרך
ה... בסדר, זה ניתוח נכון, לא? הנה, עכשיו הצגתי לך את הניתוח, עכשיו אתה כבר מבין אותו. עכשיו אני אגיד לך, יש לך בוחן פתע בשבוע הבא, זה יפתיע אותך כשאני אעשה את הבוחן? ברור שזה יפתיע, אבל למה? הרי יש חשבון נורא ברור. הפתע הוא כשנוחת עליך הבוחן, שלא צפית, מה? הסבר זה רק צורת הניתוח, מה זה משנה איך אני מנתח מקדימה או מאחורה? זה רק שאלה של איך לבצע את הניתוח, זה לא חשוב, אני לא מנתח איך נגרם את ההפתעה. אה? לכן אני מופתע, זה התשובה שחשבתי עליה הפעם, אבל גם איתה יש בעיות. עצם זה שאתה לא יכול לקבוע בשום יום, זה עצמו יוצר את ה... זה עצמו יוצר את ההפתעה, אבל מצד שני הניתוח חוזר להיות נכון. בסדר, אז מה לעשות? אבל הרי ביום שישי באמת זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות ביום שישי. כי אם זה יהיה ביום שישי, אני ביום חמישי בערב מתכונן לבוחן. זה לא יכול להיות. נו, אבל אם ביום שישי זה לא יכול להיות, אז גם ביום חמישי הניתוח ממשיך להיות נכון. זה כמו כל הפרדוקסים האלה שיש לך פתרון נורא הגיוני, אבל הם ממשיכים. גם אחרי הפתרון. זה כמו פרדוקס מס הכנסה, כן, אתם יודעים. או הפרדוקס הבחירות שדיברנו עליו פעם של הבן שלי. שהוא אומר שאין טעם ללכת להצביע בבחירות, כי הקול שלו במקום אחר לא קובע כלום. כן, ברור, זה לא קובע שום דבר, הקול שלו. יש הסיכוי שמפלגה תיפול בדיוק על מספר הגול של מנדטים, מספר הגול של מצביעים שמתחלק באופן שלם בשווי של מנדט, זה אפס. אני מאמר שזה לא קרה מעולם. סיכוי, 30 אלף זה מנדט, אני יודע משהו כזה, מה הסיכוי זה ייפול בדיוק על ה-30,087, או לא יודע כמה שצריך בשביל מנדט. לא זה סיכוי זה ייפול.
אבל זה לא באמת פרדוקס. זה פרדוקס, זה לא פרדוקס.
זה דומה קצת, כי בעצם זה אומר, לפחות המנגנון הניתוח שלו מזכיר מאוד את המנגנון הקודם, אני אראה עכשיו למה. כי, אז מיד אומרים לו, תמיד תראה, אבל אם כולם יעשו כמוך, אתה אחד, אז ברור שתהיה השפעה. נכון. אבל אני עושה לעצמי ולא אומר לאף אחד שום דבר. עכשיו, הם יקבלו את ההחלטות שלהם כמו שהם מקבלים את ההחלטות. גם אם הם לא ילכו להצביע, אז אולי זה ישפיע, אבל עדיין התוספת שלי לא משנה כלום. התוספת שלי עדיין לא משנה כלום, אז זה לא משנה אם גם אם כולם לא ילכו להצביע, זה ישפיע, נכון. אבל אני, בזה שאני לא הולך להצביע, אני עושה החלטה רק עבור עצמי, אני לא משפיע על אחרים. אז בעצם עדיין, אתה כאילו מוצא פתרון, אבל אחרי הפתרון זה עדיין לא עובד. או פרדוקס מס הכנסה, כן? למה לא להעלים 1,000 שקל ממס הכנסה? אף אחד לא ירגיש בזה, הרי זה, לא שלא ירגיש שלא יתפסו אותי, לא ישפיע על כלום. התקציב של מדינה 1,000 שקל זה שום דבר, שום שירות לא ייגרע, שום חוב לא ייגרע, כלום, אין, זה פשוט שטויות.
בבחירות זה לא משפיע בכלל, ב-1,000 שקל זה משפיע.
לא, זה משפיע בסיכוי מאוד במזרי.
לא, סיכוי, אבל בסדר, אבל בסופו של דבר בא...
נכון, יש פה הבדל שיש שם הסיכוי קטן ופה ההשפעה היא
יפסית. 1,000 שקל ירדומה פשוט.
כן, בסדר, למרות שאתה יודע, הרי זה הכל ניירות, אין, זה לא כספים. זה ניירות, זה מספרים שכתובים במחשב. אז מה משנה אם כתוב שפחות 1,000? שום דבר לא ישתנה בעולם. כלום. כלום לא ישתנה בעולם. כל אחד יקבל את קצבתו, משכורתו, הכל יהיה אותו דבר. אף אחד לא ירגיש כלום בשום מקום. טוב, אוקיי. בכל אופן, אז...
אפשר
לקחת
את זה
גם לפי אותו היגיון
עם
מסך הנפטה,
אפשר
לקחת
את זה הלאה. אם אני לא מגיע לעבודה, יום אחד...
אפילו, אם זה לא משפיע, אז נכון,
זו השאלה. ככה כל יום.
כמובן, ואז תמיד תשאל, רגע, ואם כולם יעלימו מס הכנסה, בסדר, אבל מה שכולם עושים, הם כל כך עושים, מה שאני מחליט לא משפיע עליהם, אז עדיין מה שאני עושה לא משפיע כלום.
אם המערכות הפיננסיות הם לא ליברליות,
אז יש פה את אפקט אותו פעם. כן, אבל אם הם לא יודעים עליי, אז אין. לא, אבל אם הם לא יודעים עליי, אז אין, איך תיווצר הקסקדה הזאת? הרי הם צריכים להיות מושפעים ממני באיזושהי צורה. לא, שם יש מנגנון של השפעה. המשוואה הדיפרנציאלית מראה מה הקשר ברגע הבא מתוך המצב ברגע הנוכחי. רק פתאום זה יוצר איזושהי התבדרות. אבל יש קשר בין הרגע, הרי זאת משוואה דיפרנציאלית, שקובעת קשר בין המצב ברגע הזה למצב ברגע הבא. אבל כאן באמת אין קשר, הרי מה שאני עושה או לא יעשה, אין לנו שום קשר למה שאחרים עושים. אני לא מגלה להם שלא הלכתי להצביע או שיראה לך מסר נוסע. אבל בגללך,
המשרד האוצר יגלה שקביעת המסים לא הייתה
כזאת. איך, הוא לא יגלה 1,000 שקל, הוא לא יכול לגלות. זה שטויות, זה. זה לא, זה מופיע במספר כל כך רחוק אחרי הנקודה, אי אפשר לגלות את זה.
זה לא מוצג
לזה. יש פרדוקסים שהם יותר קרובים. יש פרדוקסים שהם יותר קרובים לפרדוקס השקרן, זה פרדוקסים של הוראה עצמית. סלף רפרנס. אז יש למשל הפרדוקס הספר, כן? הספר שמספר את כל האנשים שלא מספרים את עצמם.
זה יש
פתרון. השאלה אם הוא מספר את עצמו.
מי מספר?
הוא אישה
הספר. נו, ואז מה?
ואז הוא מספר את כל האלה שלא מסתפרים אצל עצמם. הוא לא... הוא יכול להיות אישה,
הספר. נו, ואז מה?
ואז הוא מספר את כל
האנשים
שלא מסתפרים
אצל עצמם. גברים? בסדר, אני מדבר על האנשים. אני מדבר על האנשים. אז הספר שלו... אז אם אני שואל את עצמי האם הוא מספר את עצמו, אז תראו, אם הוא מספר את עצמו, אז הוא שייך לקבוצת האנשים שמספרים את עצמם, אבל זו בדיוק הקבוצה שלא מסתפרת אצלו. ואם הוא לא מספר את עצמו, אז הוא שייך לקבוצה של האנשים שכן הוא מספר אותם. אז הוא כן מספר את עצמו. כן הלאה, הוא הפרדוקס של המרצה למשפטים. פרוטגורס, כן? פרדוקס פרוטגורס. שמרצה למשפטים סיכם הסטודנט שאם הוא זוכה במשפט הראשון שלו אז הוא משלם לו שכר לימוד, ואם לא אז לא, כזה, אם השארתי אותך כמו שצריך תשלם לי, ואם לא אז לא. טוב, גומר את הלימודים, הסטודנט, הכל בסדר, כל אחד הולך לדרכו, מה קורה? הוא לא משלם, תובע אותו המרצה שלו לבית המשפט שישלם שכר לימוד. עכשיו השופט צריך להחליט אם הוא...
אבל לא היה
אף משפט. לא היה אף משפט, זה המשפט הראשון. עכשיו, אם הוא מזכה את הסטודנט, אז הוא זכה במשפט הראשון שלו, אז הוא צריך לשלם שכר לימוד. ואם הוא מחייב את הסטודנט שלו, אז הוא הפסיד את המשפט הראשון, אז הוא לא צריך לשלם שכר לימוד. אוקיי? גם לתעלולים מסוג זה. בכל אופן, אז כל מיני פרדוקסים כאלה של הוראה עצמית, גם כן, זה בעצם איזושהי לולאה שבה אתה לא יכול... אם התשובה היא כן, אז היא לא, ואם היא לא, אז היא כן. או כן, הקבוצות שלא מכילות את עצמן כאיבר, הפרדוקס של תורת הקבוצות, של אסל, הכל אותו דבר. או הפרדוקס, מכירים את הפרדוקס של המספרים, שכחתי איך קוראים לו, גם לזה יש איזה שם. תיקחו, כל מספר אפשר לתאר אותו, מילולית, בכל מיני צורות. נגיד, המספר 3 זה המספר הראשוני, האי-זוגי הקטן ביותר. תיאור סתם של... זה מספר 3, בסדר? הוא המספר הקטן ביותר שמתחלק ב-3, לא חשוב, מה שכמעט משתמש בו עצמו כדי להגדיר את עצמו, זה בעייתי, כן. אוקיי, אז נגדיר את 6 בתור המספר השני שמתחלק ב-3. לא משנה, אפשר להגדיר מספר באמצעות אוסף מילים, באמצעות הגדרה, אוקיי? עכשיו בוא ניקח את אוסף כל המספרים שיש להם איזשהו תיאור, יש הרבה צורות לתאר כל מספר, שיש להם איזשהו תיאור באמצעות 1,000 אותיות. עד 1,000 אותיות. יש תיאור אחד לפחות שמתאים להם שהוא זוקק פחות או עד 1,000 אותיות. יש אוסף של מספרים כאלה. בוא ניקח את המספר הכי קטן שלא כלול באוסף הזה. בסדר? הנה, תיארתי אותו עכשיו בפחות מ-1,000 אותיות. המספר הקטן ביותר שלא ניתן לתיאור על ידי 1,000 אותיות. על ידי עד 1,000 אותיות. גם פה יש איזושהי פרדוקסליות כזאת. אוקיי, אז בקיצור, כל מיני פרדוקסים מהסוג הזה, מעבר לזה שהם משעשעים, הם יוצרים בעיה. והבעיה נובעת מזה, וזה הבעייתיות שיש לו פרדוקס. הבעייתיות נובעת מזה, שאם בתוך מערכת יש פרדוקס, אז זה אומר שהיא לא עקבית. אם היא לא עקבית, זה אומר שאפשר לגזור ממנה כל מסקנה שאנחנו רוצים. עובדה לוגית ידועה. שאם יש מערכת שיש בתוכה סתירה פנימית, אפשר לגזור ממנה כל מסקנה שאתם רוצים. אפשר לגזור ממנה שמותר לרצוח ושאסור לרצוח, היא לא עקבית, יש בתוכה סתירה, אז אני יכול איכשהו לבנות היסק לוגי תקף, שלוקח את ההנחות של המערכת, נגיד מערכת משפטית, לוקח את ההנחות של המערכת המשפטית, מה שכתוב בספר החוקים, בהנחה שיש איזושהי סתירה בתוך המערכת, לא משנה איזה בכלל, לא משנה בין מה למה הסתירה. תמיד אני יכול לגזור מזה מסקנה משפטית, איזה שאני רוצה.
אבל
כשאתה
מייסת אומרת שיש משפטים
שתלויים
במשפטים אחרים,
שאתה יכול... לא, לא, לא. הטענה היא יותר חזקה. אם יש סתירה בין שני משפטים, אני יכול לגזור מסקנה שלא קשורה בכלל לשני המשפטים האלה.
זה לא בעיה, אתה משתמש בהם פעם אחת, ואני אחזור את הסתירה.
נכון. אז יש דרך לגזור כל מסקנה שאנחנו רוצים. עכשיו, מערכת משפטית, שאפשר לגזור ממנה כל מסקנה, ולהגן עליה בבית המשפט, אז היא לא שווה כלום. זאת לא מערכת משפטית. לכן אם בתוך מערכת משפטית יושב פרדוקס, אנחנו נמצאים בבעיה לא רק אינטלקטואלית, אנחנו נמצאים בבעיה אמיתית, לא מעשית, לא משפטית.
למה?
זה לא נכון, אבל יש פה שני חוקים שהם כתובים בספר החוקים. אז תראה לי מה לא בסדר בהישג שבניתי. מותר להשתמש בלוגיקה בבית המשפט. יש הנחות שלקוחות מספר החוקים. ואז מה? מה התשובה? הם שתי תשובות, מה התשובה? בסדר, עוד רגע.
גם פה יש... כל כמעט כל, אני לא יודע, תגיד שאתה שר החינוך ואתה צריך לשים ילדים בבית ספר שהוא, לא יודע, יש בו ליקויי בטיחות אינסופיים. אוקיי, עכשיו אם אתה לא תשלח אותם לבית ספר הזה ואין לך אופציה אחרת, אז אתה עבריין כי אתה לא שלחת ילדים בחוק חינוך חובה. ואם כן שלחת אותם לבית ספר, אז אתה עבריין כי שלחת אותם לבית ספר שהוא מסוכן להם. ואתה צריך לפתור את זה, ואין לך, ואתה בסוף כן מוכר איזה משהו
בזה. זה פרדוקס, דוגמה מצוינת לפרדוקס, אוקיי.
ובכל זאת יש לך פתרון, ובסוף יש איזה פתרון.
הפתרון הזה, וזה המסקנה בעצם שבסופו של דבר אני רוצה להגיע אליה, הפתרונות, מה שאתם מדברים עליהם, במובן הזה הם לא פתרונות לוגיים. פוזיטיביסט, לפוזיטיביסט אין פתרון.
זה לא לוגי.
אין פתרון. בחשיבה פוזיטיביסטית, אם יש, ועכשיו תבינו עד כמה הפוזיטיביזם הוא נאיבי. כי אין מערכת משפטית שאין בה בעיות מהסוג הזה. זה לא יכול להיות. אלא מה? ברור ששופט שיושב, הוא בעצם כבר השר יעשה את זה, לא צריך את השופט. הוא כבר יעשה את השיקוי שלו, ובסדר, יש שיקוי של שכן ישר, מה? אז הוא יפסיק את הלימודים לכמה ימים, יתקן את הבית ספר, וישלח אותם חזרה לשם, הוא ימצא להם איזשהו פתרון כזה או אחר. אבל זה, רגע, יש חוק חינוך חובה, הם צריכים כל יום ללכת ללימודים. בסדר, אז אוקיי, חוק חינוך חובה הוא פרט למצבים שבהם... בסדר, אבל זה לא כתוב. אז אם אתה פוזיטיביסט, אז אתה רק מכיר רק באפשרות של לגזור לוגית מתוך ספר החוקים.
הדוגמה של
הרבי, בלית
קורסה,
היא עשה קורסה.
אבל
לא
בסדר,
אני
כיף רק שאתם צודקים, אבל
אני
צריך
לנהל פה את העניין. כן, ומה שאתם שואלת את זה ברצינות. מה שמביאה את זה בתור טיעון, למה לא להרוג אף רוצח? עקיבא ורבי טרפון בעצם אומרים, אם היינו בסנהדרין, לא היינו הורגים אף אחד. שם הנקב במקום סייף היה. לא ראיתם, אתם לא יכולים לדעת. אבל זה שאלות רבי ירמיה כאלה, אתם יודעים, 50 ומעט. בכל אופן, אז קיומם של פרדוקסים יוצרים איזושהי בעיה במערכת משפטית, אפשר לגזור ממנה כל מסקנה. זאת בעצם הבעייתיות בקיומם של פרדוקסים. עכשיו, מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שברור שפוזיטיביזם לא יכול להיות נכון. זאת הוכחה נגד הפוזיטיביזם בעצם, אפשר לומר. ושפוזיטיביזם בעצם יכול להיות נכון, רק לא תהיה שום מערכת משפטית שמתפקדת תחת הפוזיטיביזם. לא כתפיסה משפטית. הוא יכול להיות נכון באיזשהו מובן תיאורטי מופשט, אבל שום מערכת משפטית קונקרטית לא יכולה להתנהל באופן פוזיטיביסטי. זה פשוט סטוט, מי שחושב שאפשר לנהל כך מערכת משפטית. זה לא הבדל בוויכוח, זה לא הבדל ששנוי בוויכוח, אין דבר כזה. היום מה שנקרא פוזיטיביזם זה כמובן תפיסה שרוצה מאוד להיצמד לחוק, זה לא לוגיקה טהורה, כן, בדיוק. לוגיקה טהורה זה שטויות.
לא יכולים לשאול את זה
בסדר. יכול, המחוקק יכול. בסדר, עכשיו תחכה חודש, עכשיו המחוקק יעשה את זה, מה תעשה בינתיים עם הילדים בבית ספר?
זה היה טכנית, אבל זה
היה מהותית. זה היה מהותית, אחרי שתוסיף את הסייג ההוא ייווצר משהו אחר. אין... לא תצא מזה.
זה מה שעושים גם בעצם שופטים, הם כל הזמן מוסיפים.
נכון.
אני אעשה את זה בצורה של חוקים, אז...
לא, זה בדיוק הנקודה. אבל המערכת עצמה, לפני שאוספת את החוק הזה, אתה מסכים שהמערכת הזאת לא הייתה שווה כלום?
היא בבעיה.
לא, לא הייתה שווה כלום. פוזיטיביסט אומר, אין, המערכת הזאת לא הייתה מערכת חוקים. עכשיו, אני אומר לך, כיוון שאפשר לגזור ממנה כל מסקנה, אם הייתה סתירה
חוקים.
לא, ברגע שאני מוצא בבעיה, ברגע שיש בה בעיה, יכול להיות שהמסקנה שאליה הגעת זה שטויות, אני יכול להוכיח, אולי לא הייתי מספיק חכם, אבל אני יכול להוכיח גם את המסקנה ההפוכה, אני יכול לפרוק את המערכת הזאת לפח. עכשיו, הרי אני יודע גם, שגם כשתתקן את המערכת, הרי גם אז יהיו, אין מערכת בלי בעיות.
שום
דבר, בעיות וסתירות. לא, סתירות. סתירות. יהיו תמיד סתירות.
והכחתי
עשר, לא? סתירות מהסוג הזה, כן, לא יכול להיות, אתה לא תפתור. אני אומר לך שלא תצליח, אין, סיכוי הוא אפס. סיכוי הוא אפס. בטח אל תבנה על זה. אף פעם לא תוכל לדעת שזה כך.
רק כי אנחנו הולכים כל פעם לקיצון, הרב כל פעם לוקח...
לא, אני מדבר רק על הסתכלות לוגית טהורה, ברור, ברור.
זה בכל דבר שאתה תכניס אותו במציאות, אתה תהיה בבית.
נכון. ולכן אני באמת אומר שהמסקנה בעצם שנובעת מכאן, זה שאי אפשר להתייחס בעצם באופן פוזיטיביסטי למערכת משפטית, או בכלל לדברים לדעתי. אולי במתמטיקה זה יש איזה משמעות.
גם שם, אקפליסית במתמטיקה, פתרון קיברי של בעיות, תמיד יש את בעיית קצה ההתחלה, אפס, למשל בזמן, אין דלתא טי מינוס. אז יש מערכות דינמיות שאי אפשר להתחיל אותן בכלל. למה? בגלל שאתה רוצה, כשאתה פותר אותן
בפרק. זה לא פתיר, לא פתיר זה לא בעיה.
לא, אי אפשר, הוא לא מוגדר, אתה לא יכול להכניס אותה למחשב.
לא, ברור, אתה לא יכול להכניס אותה למחשב, אבל אתה מוגדר את היטב, רק המחשב לא יצטרך לפתור אותה.
לא, היא לא מוגדרת במובן שאין, אין רגע שהוא לפני, תמיד אתה כשאתה פותר את זה, אתה לוקח רגע לפני ורגע אחרי.
אני אומר, כיוון שאתה לא יכול לעשות פתרון נומרי למערכת הזאת, אבל זה לא אומר שאין לה פתרון. זאת אומרת שהמחשב חד החסר עונים ביחס אליה.
לא, היא באה לתאר בעיה מציאותית.
הבעיה מציאותית אבל היא רציפה, היא לא נזכרת.
אבל גם בה דלתא טי מינוס.
לא צריך דלתא טי מינוס, יש דיפרנציאלים, אתה לא צריך להגיע למינוס, רק בדיסקרטיזציה. אני חושב לפחות, עד כמה שאני יודע. אז במערכות מתמטיות כשמתגלה הפרדוקס, זאת בעיה אמיתית וצריך לטפל בה. כיוון ששם באמת אין פתרונות של אוקיי, תפעיל את השכל הישר. זה בדיוק מה שמתמטיקאים אסור להם לעשות. ואתם צריכים ללכת עד הסוף עם הכללים הפתחים. לכן מתמטיקאים בזבזים סמסטר שלם כדי להוכיח שאם קו עובר מהחלק העליון של של שמעל ציר X, חוצה ציר X למטה, הוא חייב לעבור דרך ציר X. המתמטיקאים משקיעים בזה הרבה זמן כדי להוכיח את המשפט המשעשע הזה. כי הם לא מוכנים לקבל משהו שפשוט כי השכל הישר אומר את זה. אתה צריך להראות את זה מתוך ההנחות, איך אפשר לגזור את זה באופן לוגי. זה הפריימוורק המתמטי. זאת אומרת, הכל צריך להיות מדויק בוודאי. יש שם באמת פרדוקסים, כמו הפרדוקס של תורת הקבוצות שהזכרתי קודם, באמת הביאו למהפכה בתורת הקבוצות. הגדירו מחדש את תורת הקבוצות, תורת הקבוצות האקסיומטית, כדי לבנות אותה באופן קוהרנטי, באופן שהוא חף מפרדוקסים, ובינתיים נדמה לי ככל הידוע אין בפרדוקסים, בהגדרות החדשות, כן, בתורה האקסיומטית. במערכת הנאיבית יש פרדוקסים. אבל כי המערכת הנאיבית הוגדרה בלשון בני אדם ולא במתמטיקה. ובלשון בני אדם יש פרדוקסים, ובמתמטיקה לא אמורים להיות. אם יש, זאת הוכחה על דרך השלילה שמשהו פה לא נכון. מה כן יכול להיות במערכות מתמטיות, וזה יכול להיות גם במערכות מתמטיות? אי שלמות.
זה לא יכול להיות, זה תמיד קיים.
לא, תלוי במערכות מסוג מסוים, זה תמיד קיים, אלה שמקיימות את התנאים. אבל אני אומר, פרדוקסים אין במערכת מתמטית. אם יש, אז תרוק אותה לפח, זה לא מערכת מתמטית.
מה זה אי שלמות?
יש אי שלמות במובן הזה שיש שאלות שאתה לא יכול להן בתוך המערכת. שאלות רלוונטיות למערכת, שבכל זאת לא תמצא לתשובה. נגיד באנלוגיה למערכת משפטית, אי שלמות במערכת משפטית פירושו שאתה תשאל שאלה משפטית, האם מותר או אסור לעשות משהו מסוים, שהיא שאלה מאוד רלוונטית, ולא תוכל למצוא לתשובה במערכת המשפט. אין תשובה. אתה לא תוכל להראות שהתשובה א' נכונה או שהתשובה ב' נכונה. יש משפט אי שלמות אחר.
אפילו יותר מזה, שזה נכון ואתה לא יכול...
יש משפט אי שלמות אחר, שני משפטים, שלושה אפילו נדמה לי. יש משפט אי שלמות אחר של גדל שמדבר על מצב שבו יש תשובה נכונה ולא תצליח להוכיח אותה בתוך המערכת. לא תצליח להוכיח אותה בתוך המערכת, אבל אנחנו יודעים שהיא נכונה.
איך
החלטת שהיא נכונה? אז זהו, זה מאוד מעניין העניין הזה. אתה יכול להוכיח שהיא נכונה מחוץ למערכת. זאת אומרת, אם אתה מניח שהיא לא נכונה, אתה נקלע לסתירה. אתה נקלע לסתירה לא בתוך המערכת, בתוך המערכת הכל בסדר. אבל מבחוץ אתה נקלע לסתירה. כך מוכיחים.
מערכת גדולה.
בדיוק. אבל עכשיו, גם ביחס למערכת הגדולה אתה יכול להגיד משפט כזה. כן. ותמיד היא אמרת, אתה לא יכול להשלים מערכת גדלית, להוסיף לה עוד כמה אקסיומות, לפתור את הבעיה, כיוון שיש משפט שאומר שיהיה משפט גדלי גם במערכת החדשה. עד שאתה מגיע לרצף של הנחות, אז כן. אבל אם תוסיף כל פעם מספר הנחות מסוים, מספר בדית, כן, מספר בין מניה, אז יש משפט גדל. אז זה אי שלמות. בקיצור, יש חוסר עקביות ויש אי שלמות של מערכת, ושתיהן בעיות במערכת משפטית. האחת היא בעיה במובן הפוזיטיביסטי, הסתירה, שבעצם זה אומר שאפשר לגזור כל מסקנה מהמערכת המשפטית, וזה יוצר בעיה. וכאן, כמו שאמרתי קודם, נדמה לי שאין ברירה אלא לחרוג מהחשיבה הלוגית הזאת, הפוזיטיביסטית, ולהבין שצריך להפעיל שכל ישר, ובמסגרת השכל הישר יכול להיות שבאמת אפשר לתת תשובות, תשובה אחת ולשלול את האחרת, למרות שבאופן לוגי אפשר להוכיח את שתיהן, מתוך המערכת, אוקיי? ולגבי מצב של מערכת שאין לה תשובות לשאלות, שם הדעות חלוקות קצת. זאת אומרת, כי באמת אני חושב שגם אם אנחנו נחרוג מהפוזיטיביזם, אנחנו נרשה לעצמנו איזושהי הרחבה, אז יש כאלה שאומרים עכשיו שלנו איזושהי הרחבה, תמיד תהיה לנו תשובה. אנחנו תמיד יכולים להוסיף איזושהי סברה, היקש ממקום אחר, משהו, בסופו של דבר תמיד תהיה תשובה. ויש כאלה שאומרים שיש גבול גם להרחבות. זאת אומרת, יש דברים מסוימים שהם לא יחשבו כתשובה של המערכת. אתן לכם דוגמה אולי. לא, לא, דבר של המשפטית. אז אם למשל, כן, היה, למשל, יש את חוק יסודות המשפט. חוק יסודות המשפט אומר שכל בעיה, כל לקונה במערכת המשפט, שאי אפשר למצוא לפתרון באמצעות היקש או משהו אחר, אז הולכים לקרונות הצדק והיושר של מורשת ישראל, משהו כזה, משפט מהסוג הזה. עכשיו, בפסק דין הנדלס, שמצאו שם אבדה כניירות ערך על הרצפה של בנק, הזכרתי זה על שם אחת הפעמים האחרונות, אז שם היה ויכוח בשאלה האם יש פה לקונה. כי יש שופטים שרצו לומר, אנחנו יכולים לעשות תקש מהמשפט האמריקאי או משפט אחר, לא משנה, ולהגיע לתשובה. אז לא נקרא לקונה, ולקונה זה רק מתי שאי אפשר לעשות תקש. עכשיו תבינו שאם לוקחים את ה... לא, היקש זה גם עם משפטים אחרים. עכשיו, לפי הפרשנות הזאת של המושג היקש, אין דבר כזה לקונה. אין דבר כזה לקונה. תמיד אני יכול לעשות איזושהי סברה, כל עוד אין משהו שסותר את זה בחוק. להרחיב את זה, חקיקה שיפוטית. אז אני אומר, ואמרת המשפטית ההיא, אני אעשה לה איזושהי הרחבה, ואז אני אחזור לפה.
זה לא ממש, זה לא טורנוגי...
אני אומר, אולי, אבל זה כמעט, זה כמעט בדיוני. אני כמעט, זאת אומרת, קשה מאוד לחשוב על מצב, אולי יש משהו כזה, וגם אי אפשר יהיה לשפוט את זה. תמיד יכול לבוא מישהו להגיד, אני חושב שזה קש סביר. ולכן אני חושב שזה בסדר. ואתם יכולים לראות את הוויכוח בין השופטים שם, בין אלון לשופטי הרוב, שבדיוק על זה היה הוויכוח, האם זה נקרא לקונה או לא. הוא טען שזאת לקונה, ולכן צריך ללכת למשפט העברי. והם טענו שזה לא לקונה, כי אפשר להשלים את זה באמצעות הקש. עכשיו, זה מאוד תלוי בשאלה למה אתה קורא הקש. ברגע שאתה כבר לא מדבר על לוגיקה, תקפות לוגית זה דבר שהוא ברור. כשאתה לא מדבר על לוגיקה, כשאתה מדבר על איזשהו שכל ישר, אנלוגיות, אוקיי, אז אתה כבר יכול לעשות מה שאתה רוצה כמעט, איפה הגבול? אז בעצם החוק הזה מאבד ממשמעותו במובן מסוים, כי בעצם אז זה אומר, אז על מה החוק דיבר? הוא אמר שכשיש לקונה אז כן צריך ללכת לעקרונות מה שקורה וכך. אז על מה הוא מדבר אם אין לקונות בעולם? אז לכן, טוב, לא יודע. שאלה מעניינת, אבל אני אומר ש...
דנו בין לקונות, פשוט הם רק כל אחד הסביר אותה, הם רצו להסביר את זה.
ברור,
זה אנחנו יודעים מה... זה בדיוק על זה דיבר
אותה. אנחנו יודעים מה עומד מאחורי הדברים, אבל בעצם כשאתה מסתכל על החוק עצמו, החוק מדבר על לקונה, זאת אומרת שיש לקונות, אז תגיד לי אתה מה יקרה לקונה, מה הקריטריון, מה זה לקונה, מה זה דבר שאותו אי אפשר להשלים בהיקש. תמיד אני יכול למצוא איזשהו שיקול כזה או אחר, או איזושהי מערכת משפטית כזו או אחרת, שבה אני... אני יכול לעשות היקש ממערכת משפטית בדיונית בכלל. כך ספר שמתאר עולם בדיוני שבו שררה אסימוב, עם אוסף החוקים שלה שמתואר בספרים, שלא בגלל לעשות היקש. מי אמר שזה אסור? ואם אין ספר כזה, אני אכתוב אותו עכשיו. עכשיו יהיה ספר כזה ואני אעשה ממנו היקש. אני לא יודע.
היקש זה היקש ממשהו?
לא יודע, היקש.
לא כלקונה מפני שאתה לא יכול לעשות היקש או כן יפות.
אלא בגלל
שבחוק עצמו אין לך.
לא, הטענה היא שהולכים לעקרונות הצדק והיושר רק מתי שאתה לא יכול לעשות היקש. חוק יסודות המשפט אומר שכשיש לקונה ואתה לא יכול למלא אותה על ידי היקש...
על ידי אבל היקש מתוך הדין הישראלי.
לא, לא, גם היקש באופן כללי. תראה, אני לא מכיר את זה, אבל אני מכיר את פסק דין הנדלס. ושם זה מה שהם טענו. הם עשו היקשים עם משפטים, ממערכות משפט זרות, והם אמרו, אם ככה, אין פה לקונה. וזו בדיוק הטענה. הטענה היא שהמערכת של המשפט העברי לא קודמת למערכות זרות. על זה בעצם היה ויכוח שם. אלון טען, זה קודם, כי זאת לקונה. לא, זה לא קודם, כי זה הקש. אז יכולים למלא את זה באמצעות הקש, אז זה לא לקונה. אני לא יודע, אני לא מספיק מבין בתחום הזה, אבל זה מה שהיה כתוב שם, אז היה שם ויכוח.
מתי זה היה דרך?
הנדלס, זה דבר מאוד ידוע. לא יודע, בשנות ה-80 אולי.
הנדלס?
הנדלס. הנדלס.
לא.
אז אני אומר שבמקום, שתי הבעיות האלה, בעיית העקביות ובעיית השלמות, אם אתה חורג מהפוזיטיביזם, אז את בעיית העקביות בדרך כלל אפשר לפתור. שאלות מסתירות מהסוג הזה, אנחנו מוצאים פתרון של שכל ישר והכל בסדר. זה לא, אם השכל ישר זה בסדר.
שכל ישר פה
הרב יכול להיות. בסדר, שכלו של מי מוגדר כישר. בסדר, מי זה האדם הסביר? אוקיי. אבל, וזה בהכרח השופט אגב, אני בכלל לא רואה את זה כהאשמה, כשהשופט רואה את עצמו כאדם הסביר, כי בסדר, מה לעשות, מה שנראה לו סביר, הוא יושב שם על המדוכה, מה לעשות, מי יעשה את זה, אני? סמכות שלו, הוא צריך לעשות את זה, אז הוא צריך להחליט, מה סביר? זה סמכותו, אין מה לעשות.
זה כשזה מגיע לשופט.
כן, לא, זה רק כשזה מגיע לשופט. אז כן, כשהוא צריך להחליט האם ראש העיר פעל באופן סביר, זה שאלה אחרת. לא, בדרך כלל באמת אני חושב שהוא... הוא כן מנסה להיכנס לנעליים של ראש העיר כדי להבין אם זה היה סביר מבחינתו. בכל אופן, זה לגבי העקביות. לגבי השלמות, אז בעיות שאין להן תשובה במערכת המשפטית. אז אם אני אחרוג מהפוזיטיביזם, אז כמו שאמרתי קודם, זה תלוי בשאלה עד כמה אני הולך רחוק. כי פה אני כן יכול לראות הרבה ואנחנו יודעים, יש הרבה בעיות שהמחוקק או המשפטים בעצמם אומרים, אין לזה תשובה בספר החוקים, ומחזירים את הכדור למחוקק. יש מקרים כאלה. אין לזה תשובה, ספר החוקים לא. אז הם מזכים או מחייבים לפי הנסיבות, כי אין בסדר, הם אומרים, היה מן הראוי לחייב פה, אבל ספר החוקים לא מאפשר לי, מחזיר את זה למחוקק, אבל פה הוא לא יכול לחייב.
מה זה מחזיר את זה
למחוקק? סתם הוא אומר, מן הראוי שייתן את דעתו על העניין הזה, כן. או שיגיד שהוא מותר, שזה מותר, או שיגיד שזה מותר, כי יש פה משהו לא סביר. לא, אין, אז הוא לא יכול לעשות, אז אין, זה חסר, אין תשובה. ספר החוקים לא מתייחס לעניין הזה, כולל גם הקשים וכל מיני דברים כאלה. יש דברים שבהם שופטים, יש לפעמים, אני מניח שזה תלוי גם מי השופט, אבל יש לפעמים מצבים ששופט אומר, כן, זה לא...
הוא עדיין צריך להכריע.
מה?
הוא עדיין צריך להכריע.
כן, אבל הוא יכול להכריע שאם אין חוק, אז אין עילה. בסדר, למשל, בתביעה הפלילית. אם החוק לא מאפשר לי להרשיע אותו, אז הוא לא מורשע. בסדר, זה גם הכרעה, ודאי זאת הכרעה. הוא רק אומר שהיה מן הראוי פה כן להרשיע, זה לקונה, זה בעיה בחוק. לכן הוא מחזיר את זה למחוקק עם איזה הערה, משהו כזה. אז אני אומר שיש, כשאנחנו מרחיבים את החשיבה מעבר ללוגיקה, אנחנו חורגים מהפוזיטיביזם, אז אנחנו בעצם יכולים גם למצוא תשובות, לא רק למצוא תשובות במקום שיש סתירה, אלא גם למצוא תשובות במקום שבו המערכת לא מתייחסת. אנחנו עושים הרחבה פרשנית למערכת, וזה מה שנקרא חקיקה שיפוטית, מה שלא אפשרי בעולם הפוזיטיביסטי, אבל החריגה מהעולם הפוזיטיביסטי כן מאפשרת את זה. ולכן מה שאני בעצם, אם אני אסכם רק את מה שעשינו עד כאן, אחרי זה אני אעבור לדוגמה או שתיים, וקצת להסביר יותר מה זה נקרא לחרוג מהמערכת או לחרוג מפוזיטיביזם. אז בעצם מה שאני רוצה לומר זה שההסתכלות על מערכת משפטית, או פילוסופית, או מוסרית, או מה שלא יהיה, כמערכת שעובדת באמצעות כלים לוגיים גרידה, וכל מה שלא יוצא בכלים לוגיים תיאוריים, אי אפשר להגיד שהמערכת דורשת אותו, או אוסרת אותו, או לא יודע, אומרת משהו לגביו, מי שהולך בכיוון הזה, פוזיטיביסט, בסופו של דבר לא יכול לעשות שימוש בשום מערכת. זה לא מעשי, ולכן אני רוצה לטעון שגם בהלכה זה ככה. והתפיסה שההלכה כאילו בעצם זה איזשהו אוסף של כללים, דיברנו על זה כשדיברנו על כללים ופרטים, על אינטואיציה, בסוף הסדרה לאינטואיציה דיברתי על חשיבה של כללים ופרטים, ושם דיברתי קצת על העניין הזה. התפיסה הזאת של ההלכה, שאומר שבעצם יש פה איזשהו אוסף של כללים, שהפוסק בסך הכל רק צריך להפעיל את הלוגיקה שלו כדי לגזור מהם את המסקנה, היא תפיסה בעייתית, היא תפיסה שלא עומדת במבחן המציאות. יש כאלה שרוצים או חושבים שאפשר לחיות ככה, הם משלים את עצמם, זה לא אפשרי, בדיוק כמו שהפוזיטיביסטים ישלו את עצמם בעולם המשפטי. עכשיו, גם אלה שאומרים...
אני טוען שזה כללים לוגיים.
מה? בסדר, השאלה עד כמה זה לוגי, זה בדיוק מחביא את השאלה אם זה פוזיטיביזם או לא. כי הכללים, אם הם לא לוגיים, אז בעצם אין כללים, דפקטו. זה בעצם אומר שאין כללים. אתה חורג מהם לפי הסביר, מה שנראה לך. אז זה כבר מרוקן את המושג כלל מתוכן. אז בעצם הטענה היא, אני אומר אפילו יותר מאשר הטענה עוסק לא עובד כללים, אלא גם נגד הטענה העקרונית שישנה איזושהי מערכת כללים שאם תיתן אותה למחשב על שיכול לעשות בה את הטיפול המסודר והשיטתי עד הסוף, הוא יוציא תשובה לכל שאלה הלכתית. גם אם אני הפוסק בור ולא יודע, או כל הפוסקים לא יודעים, כי אנחנו לא כל יכולים, אבל השאלה אם יש בכלל דבר כזה, הטענה שלי שלא יכול להיות שיש דבר כזה, לא רק שהפוסקים לא עובדים בצורה כזאת, אוקיי? עכשיו, עד כאן אני מגיע.